הלימוד היום לעילוי נשמת חמותה של אחת מהלומדות, גיטל ג'רי טורקל, זיכרונה לברכה, בת אסתר וחיים יששכר. ג'רי שילבה בחיי הלימוד ועשיית חסד והייתה אהובה על כל מכריה, אגב, ביניהם גם אמי, זיכרונה לברכה. ג'רי ואמי חלו בערך באותו זמן וליוו זו את זו, שהלימוד בעזרת השם יהיה לעילוי נשמתה ולזכות כל המשפחה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף א' במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בתחילת פרק הקורא עומד, ונסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 9 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נראה עוד 3 דינים לגבי קריאת המגילה, בחלק השני נעבור לדיני קריאת התורה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נראה 3 דינים לגבי קריאת מגילה, בשני הדינים הראשונים נשווה את זה עם דיני קריאת התורה. אז הדין הראשון זה שומר את המשנה, אפשר לקרוא את המגילה גם בישיבה. הבעל קורא לא חייב לעמוד עכשיו את הדין הזה, הגמרא משווה עם קריאה בתורה ועם לימוד תורה, אבל לפני שנראה את ההשוואה עצמה נקדים את המאוחר ונראה שהגמרא דנה האם משה רבנו עצמו כשהוא למד את התורה מהשם בהר סיני עמד או שלא. אז לגבי זה הגמרא משווה בין שני פסוקים שלכאורה סותרים, פסוק אחד אומר ואשב בהר, פסוק שני אומר ואנוכי עמדתי בהר, ולגבי זה הגמרא מביאה 4 תירוצים. רבי יוחנן אומר שבאמת משה רק עמד, ומה שכתוב וישב בהר, הכוונה היא לא למצב פיזי של ישיבה, אלא פשוט שהוא יתעכב שם, כלומר שהה שם, ולא שהוא ממש ישב. זה התירוץ הראשון, שהוא מקבל רק את הפסוק של העמידה. 3 התירוצים הבאים מקבלים את 2 הפסוקים. התירוץ השני והשלישי אומרים שזה תלוי באיזה חלק של הלימוד מדובר. רב אומר שכשהוא למד משהו חדש הוא עמד, אבל כשהוא חזר על זה הוא ישב. רב אומר שכשהוא למד משהו רך הוא עמד, בדברים קשים יותר הוא ישב. ורבי חנינה אומר שהוא לא עמד ולא ישב, אלא באמצע. כלומר, משה רבנו שכה. אלה הדעות לגבי משה רבנו עצמו. עכשיו נחזור קצת אחורה ונראה מה הדין בקריאת התורה ובלימוד תורה, האם שם צריך לעמוד. עכשיו לכאורה, בשביל לומר ששם צריך לעמוד, קודם כל צריך להניח שמשה רבנו בעצמו עמד, אבל הגמרא לא אומרת את זה. בכל אופן, האם שם צריך לעמוד? אז לגבי קריאת התורה אומרת הגמרא שצריך לעמוד, כי כתוב, זה פסוק חדש שעוד לא הזכרנו, ואתה פה עמוד עמדי. אז גם משה רבנו עמד, והרב סולובייצ'יק מסביר שקריאת התורה זה סוג של שחזור של מעמד הר סיני, ממילא גם בקריאת התורה צריך לעמוד. לגבי לימוד תורה, כאן יש 2 מקורות. מקור אחד, רבי אבאו אומר, אמנם אפשר לשבת, אבל הרב והתלמיד צריכים להיות באותו גובה. הוא לומד את זה מבעתה פה עמוד עמדי ביחד. מקור שני זה ברייטה, ששם כתוב שבאמת גם בלימוד תורה, בהתחלה היה כן צריך לעמוד, אבל מי שמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם, כלומר חולשה. ואז בטל כבוד התורה כי התחילו לשבת, כי לאנשים כבר לא היה כוח ללמוד בעמידה. עד כאן הדין הראשון לגבי האם צריך לעמוד או שאפשר לשבת. כאמור, בקריאת התורה צריך לעמוד, בלימוד תורה פעם עמדו, היום כבר לא, במגילה לא צריך לעמוד בכלל. עד כאן הדין הראשון. הדין השני לגבי מגילה זה בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה שאפשר שיהיו 2 בעלי קריאה שיקראו ביחד. עכשיו לכאורה איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שיש כלל שטרי קלה לא משתמי, אי אפשר לשמוע 2 קולות ביחד, אלא שמסבירה הגמרא שזה נכון לגבי קריאת התורה וקריאת ההפטרה, ששם באמת אסור שיהיו 2 בעלי קריאה ביחד. אבל בהלל ובמגילה, ובמסכת ראש השנה למדנו את זה גם לגבי שופר, כיוון שאלה מצוות שחביבים על אנשים, אז הם מצליחים לתת את דעתם ולהתרכז ולהצליח לשמוע כמו שצריך, אפילו כשזה 2 אנשים, ולכן כאן אפשר 2 ויוצאים ידי חובה. זה היה הדין השני. הדין השלישי זה לגבי ברכה על המגילה, זה בשורה השמינית בעמוד ב', ונסביר את המשנה לפי הסבר של הבעיה, שברכה לפני קריאת המגילה חייבים לברך, כמו שמברכים על כל מצוות עשה עובר לעשייתן, ובסוגריים הגמרא מביאה ראיות שהמילים עובר לעשייתן, הכוונה היא לפני עשייה, והגמרא גם אומרת מה מברכים, רבשי אומר שמברכים אשר קידשנו וכולי על מקרא מגילה, ושעשה ניסים ושהחיינו, זה לגבי הברכה לפני, לגבי הברכה אחרי, המשנה אמרה שאת זה מברכים רק במקום שנהגו. ומה הנוסח של הברכה אחרי? זה הנוסח שאנחנו אומרים היום, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הרב את ריבנו ועדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו. ולגבי החתימה, בהתחלה כתוב ברוך אתה השם הנפרע לישראל מכל צריהם, רב הלעומת זאת אומר שחותמים ברוך אתה השם האל המושיע, ורב פאפה אומר בוא נשלב את 2 החתימות, כלומר ברוך אתה השם הנפרע לישראל מכל צריהם האל המושיע. וזה הגענו לנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד ב', ועד כאן החלק הראשון ראינו 3 דינים, שאפשר בישיבה, שאפשר ש2 יקראו, ושלפני צריך לברך, אחרי זה תלוי במנהג המקום. החלק השני של השיעור מתחיל נושא חדש, וזה קריאת התורה. ולגבי זה נראה 2 דיונים, הדיון הראשון זה לגבי מספר העולים ומספר הפסוקים בכל עלייה, הדיון השני זה לגבי הברכות שמברכים לפני ואחרי הקריאה. אז הדיון הראשון, מספר העולים ומספר הפסוקים, לגבי זה אומרת המשנה שככל שהיום קדוש יותר, יש יותר עליות, ממילא בשני וחמישי יש 3 עליות, גם במנחה בשבת יש 3, אבל זה כי קראנו בבוקר כבר 7 עליות, בראש חודש יש 4 עליות, ביום טוב 5, ביום כיפור 6 ובשבת 7, לא פוחתים מאותו מספר שעכשיו הזכרנו, לגבי להוסיף עליות, על המקרים הראשונים המשנה אמרה שלא מוסיפים, על המקרים האחרונים המשנה אמרה שאפשר להוסיף, אבל לא ברור במשנה איפה עובר הגבול, כלומר ברור שעל השלוש והארבע אי אפשר להוסיף, מהצד השני ברור שעל השבע של שבת כן אפשר להוסיף, לגבי ימי הביניים, כלומר יום טוב שזה 5 ויום כיפור שזה 6, כאן זה לא ברור ויש מחלוקת ראשונים. לפי רש"י, הסיבה שלא מוסיפים בשלוש והארבע זה פשוט כי לא רוצים להטריח את הציבור, כי זה ימי עבודה, הם צריכים למהר לעבודה. ממילא ביום טוב, יום כיפור ושבת שזה לא ימי עבודה, אז אפשר להוסיף. לעומת זאת, ראשונים אחרים אומרים שהסיבה זה לא כי זה להטריח את הציבור, אלא כי אם נוסיף עליות, אז זה כבר יהיה שווה לדין של היום הקדוש יותר. כלומר, אם אני אוסיף ביום כיפור ואני אעשה 7 במקום 6, אז יהיה כמו שבת, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה כמו שבת. ממילא, בכולם אסור להוסיף, חוץ מבשבת, כי הרי אין יום שיש בו יותר עליות מאשר בשבת, ממילא בשבת אין שום בעיה להוסיף. זה לגבי המספרים של כל הימים. עכשיו בגמרא נתמקד בקריאות שיש בהם 3 עליות, כלומר, שני, חמישי ושבת במנחה, ואת הדיון הזה נחלק לשלושה שלבים קצרים. השלב הראשון זה לגבי שלושת העולים, מה הסמליות של המספר 3. אז רב אסי אומר שזה כנגד תורה נביאים כתובים, רב אומר שזה כנגד כהנים לווים וישראלים, ואגב גם צריך להשתדל שבאמת יעלו כהן לווי וישראל, זה השלב הראשון. השלב השני זה שמביאים ברייטה שבאותם קריאות של 3 עליות, צריך שבסך הכל כל 3 העולים יקראו ביחד לפחות 10 פסוקים, ועכשיו מסבירים מה הסמליות של המספר 10, אז רבי יהושע בן לוי אומר כנגד 10 בטלנים שבבית הכנסת, זה 10 בטלנים שהזכרנו כבר כמה פעמים במסכת, שרק בזכותם עיר נקראת עיר ולא כפר לגבי קריאת מגילה, הם אלו שמחזיקים באופן קבוע את בית הכנסת, ולכן כנגדם עושים 10 פסוקים. רב יוסף אומר כנגד 10 הדיברות, ורב יוחנן אומר כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם, כשגם המילה בראשית נחשבת לאחד מהמאמרות. זה השלב השני. השלב השלישי זה כיוון שאמרנו עכשיו שיש 3 עולים, ואמרנו שביחד הם צריכים לקרוא 10 פסוקים, ומחר נראה שהמינימום של כל עולה זה לפחות 3 פסוקים, אז יוצא שכשבאמת יש רק 10 פסוקים, אז 2 מהם יקראו 3 פסוקים, ואחד יקרא 4 פסוקים. עכשיו, מי זה שיקרא את הארבעה, אז הגיוני שניתן את זה לעלייה הכי חשובה. עכשיו, מי העלייה הכי חשובה? אומר רבא, כל העליות הכי חשובות. כלומר, גם אם הראשון קרא 4 פסוקים זה מצוין, גם אם השני קרא וגם אם השלישי. למה? אז רבא מוכיח שכל אחד מהם באמת חשוב. איך? אז זה שהראשון חשוב ומוכיח, מזה שכשהיו לוקחים כסף במקדש מהקופות בשביל לקנות בהם קורבנות, אז היו קודם כל לוקחים את הכסף מהקופה שאליה הכניסו את הכסף ראשונה. כלומר, הקופה שבה תרמו את הלשכה בפעם הראשונה. אז הנה אנחנו רואים שהראשון הוא חשוב. זה לגבי הראשון. לגבי זה שגם השני חשוב, השני הוא הרי עלייה אמצעית, אז הוא מוכיח שהאמצעי הוא חשוב מזה שכל הפתילות במנורה במקדש היו מופנים לכיוון הנר האמצעי, אז מכאן שגם האמצעי חשוב. ולגבי זה שהשלישי חשוב, כיוון שהוא אחרון, הרי יש לנו כלל, מעלין בקודש ואין מורידין. אז האחרון הוא הכי קדוש, אז יש גם חשיבות שהוא זה שיקרא את 4 הפסוקים. בקיצור, לא משנה באיזה עלייה עושים את 4 הפסוקים ולא רק 3 פסוקים, זה משובח. עד כאן הדיון הראשון לגבי קריאת התורה, מספר העולים ומספר הפסוקים. הדיון השני זה לגבי הברכות על הקריאה. לגבי זה אומרת המשנה, הפותח והחותם בתורה, מברך לפניה ולאחריה. מה הכוונה? אז הגמרא מביאה ברייתא שמסבירה שהכוונה היא שהעולה הראשון הוא מברך לפני העלייה שלו, כמו שאנחנו עושים היום באמת, אבל הוא לא מברך בסוף העלייה שלו, שאר העולים לא מברכים בכלל, חוץ מהעולה האחרון שהוא מברך אחרי העלייה שלו. כלומר, הראשון מברך לפני, והאחרון מברך אחרי. עכשיו, הגמרא מעירה שזה באמת מה שהיו עושים בזמן המשנה, אבל כבר בזמן הגמרא וגם בימי כל אחד מהעולים היה מברך גם לפני העלייה וגם אחרי. ולמה? מסבירה הגמרא, גזרה מפני הנכנסים והיוצאים. כלומר, לא כולם מגיעים בתחילת הקריאה, יש כאלה שיוצאים לפני הסוף, ולכן תקנו שיברכו לפני ואחרי כל עלייה. למה תקנו את זה? אז רש"י מסביר שאנחנו לא רוצים לגרום לידע לא נכון אצל אותם נכנסים ויוצאים. כלומר, אם אדם מגיע מאוחר לקריאה, אז הוא לא שמע את הברכה הראשונה, אז אם לא נברך בכל עלייה, הוא יטעה ויחשוב שבכלל לא מברכים לפני. ואותו דבר, אם אדם יצא לפני סוף הקריאה, אז הוא לא ישמע בכלל את הברכה אחרי, והוא יטעה לחשוב שלא מברכים אחרי, לכן צריך לברך לפני ואחרי כל עלייה. זה לפי רשי. ראשונים אחרים אומרים שהנושא כאן זה לא שהם יטעו ולא ידעו את הדין, כי הרי סוף סוף מתישהו הם יבואו לבית כנסת וכן ישמעו ששתי ברכות, אלא כאן הבעיה היא לא הידע שלהם, אלא פשוט שבאותה שבת הם לא ישמעו את שתי הברכות. ואנחנו רוצים שכל מי ששם ישמע את שתי הברכות, לכן מברכים בכל העליות לפני ואחרי, בשביל שגם הנכנסים והיוצאים ישמעו לפחות פעם אחת את שתי הברכות. לפני ואחרי. בזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד ב'. עד כאן הדיון השני לגבי קריאת התורה. מחר נמשיך עם עוד דיונים בנושא הזה. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון של השיעור ראינו שלושה דינים לגבי קריאת מגילה. דין אחד זה שאפשר לקרוא בישיבה. אמרנו שבקריאת התורה זה לא כך, אלא צריך לעמוד, כמו שכתוב ואתה פה עמוד עמדי. אמרנו שגם בלימוד תורה היו עומדים, ועל ירדה חולשה לעולם ואז התחילו לשבת, אבל רבי אבאו אומר שלפחות הרב והתלמיד צריכים להיות באותו גובה. אמרנו שכל הדיון הזה מבוסס על הנחת יסוד שגם משה רבנו עצמו עמד, ויש לגבי זה שני פסוקים שלכאורה סותרים, והישב בהר מול ואנוכי עמדתי בהר, וראינו לזה ארבעה תירוצים. רבי יוחנן אמר שבאמת הוא רק עמד, ווישב זה רק שהוא התעכב שם. רב אומר שהוא עמד בדברים חדשים וישב כשהוא חזר על זה. רב אמר שהוא עמד ברכות וישב בקשות. ורבי חנין אמר שהוא לא עמד ולא ישב, אלא שכם. בכל אופן זה היה הדין הראשון. בדין השני אמרנו שאפשר שיהיו שניים קוראים, כי בדבר שהוא חביב אין בעיה של תרי קל אלו משתמי, זה בניגוד לקריאת התורה והפטרה. והדין השלישי היה שלפני הקריאה מברכים, כמו בכל המצוות שמברך אליהן עובר לעשייתן, ואמרנו שמברכים על מקרא מגילה, שעשה ניסים ושהחיינו, ואחרי מברכים רק במקום שנהגו את הנוסח של הרב את ריבנו וכולי, וחותמים לפי רב פאפה שילוב של שתי חתימות, ברוך אתה השם הנפרא לישראל מכל צריהם, האל המושיע. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לקריאת התורה וראינו שני דיונים. דיון אחד זה לגבי מספר העולים ומספר הפסוקים. ראינו שככל שהיום קדוש יותר יש יותר עולים, לכן בשני וחמישי וגם במנחה בשבת יש שלוש עליות, בראש חודש וחול המועד ארבע, ביום טוב חמש, ביום כיפור שש, בשבת שבע, לא פוחתים מהם. לגבי להוסיף, ראינו שאם זה שלוש וארבע לא מוסיפים, אם זה שבע אפשר להוסיף. לגבי חמש ושש זה מחלוקת ראשונים. לגבי שלוש ראינו בגמרא את הסמליות של המספר שלוש, ואמרנו שבסך הכל הם קוראים 10 פסוקים לפחות, אז גמרנו את הסמליות של המספר 10, ואמרנו שאחד מהעולים חייב לקרוא 4 פסוקים בשביל להגיע ל-10, וראינו שלא משנה מי עושה את זה, זה משובח בין אם הראשון עושה את זה, בין אם השני ובין אם השלישי. זה היה הדיון הראשון. דיון שני לגבי קריאת התורה זה לגבי הברכות. במשנה כתוב שרק הראשון מברך לפני והאחרון מברך אחרי, אבל הגמרא אומרת שבזמנם כבר תקנו שכל העולים מברכים לפני ואחרי, גזרה משום הנכנסים והיוצאים, כלומר אלו שמגיעים מאוחר או יוצאים מוקדם. רשי אמר בשביל שהם לא יטעו יחשבו שאין ברכה לפני או אחרי, ראשונים אחרים אמרו פשוט בשביל שלא יפספסו וישמעו גם ברכה לפני וגם ברכה אחרי. כל טוב.